שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר גמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף י"ט במסכת זבחים. נתחיל בשליש התחתון של עמוד הקודם, ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בפסולים השונים של הכהנים, והיום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בענייני הבגדים, בחלק השני נדבר על המקור לפסול של מחוסר כיפורים, ובחלק השלישי על הפסול של אינו רחוץ ידיים ורגליים. בואו נתחיל. אז החלק הראשון לגבי בגדים, נזכיר שאתמול דיברנו על מחוסר בגדים, שזה פסול. אחר כך גם ראינו ברייטה שדיברה שלא רק אם הוא מחוסר בגדים, אלא גם אם יש לו יותר בגדים ממה שצריך, זה פסול, וגם אם יש לו חציצה בין הבגד לבין הגוף, או בגדים מלוכלכים או מקוראים, בכל המקרים האלו פסול. אבל ראינו שאם הבגדים ארוכים מדי, או קצרים מדי, או משוחקים, כלומר ישנים, בכל המקרים האלו הבגדים קשרים. אתמול התמקדנו בנושא של מחוסר בגדים, ובגדים מרושלים ומסולקים. היום נראה לגבי בגדים עוד שלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה ברייטה, שאומרת שבבגדי הכהנים כתוב כמה פעמים שזה צריך להיות מבד. ואומרת הברייטה שמזה לומדים שלושה דינים. א', שהבגדים צריכים להיות מבוץ, כלומר פשטן, ב', שהם צריכים להיות חדשים, וג', שהחוטים שמהם עושים את הבדים האלו הם שזורים, והשזירה הזאת היא של שישה חוטים ביחד. זה הדינים בברייטה. זה נכון לגבי בגדי הלבן של הכהן הגדול, כי בשאר הבגדים יש כמה שינויים. בכל אופן, זאת הברייטה, והבאי מקשה על זה, כי הבאי מניח שכשהברייטה אמרה את שלושת הדינים האלו, היא הבינה שלומדים את הדינים האלו מהמילה בד, כלומר, זאת המשמעות של המילה בד, וממילא כיוון שזאת המשמעות, אז לכאורה כל הדינים האלו צריכים לעכב, וזה קשה, כי הרי אחד הדינים זה כאמור שהם צריכים להיות חדשים, והרי כאמור בהקדמה למדנו אתמול שאם הם לא חדשים, זה לא מעכב. זאת הקושייה של הבעיה, ועל זה עונה רב יוסף, הנחת היסוד שלך לא נכונה. הברייטה לא התכוונה שאת כל הדינים האלו לומדים ממשמעות המילה בד, אלא באמת יש לכל אחד מהדינים מקור אחר, ולכן חלק מהם מעכבים וחלק לא. ועכשיו נעבור על הדינים אחד אחד ונראה מה המקור והאם זה מעכב. אז הדין הראשון כאמור זה שהם צריכים להיות בוץ, כלומר פשטן, ואת זה אכן כן לומדים מהמשמעות הפשוטה של הפסוק, וזה אכן מעכב. ואיך לומדים את זה? אז כאן יש שני הסברים. הסבר אחד, רב יוסף ברבי חנינה, הוא ממש לומד את זה מהמשמעות של המילה בד, כי לדעתו בד, הכוונה היא דברים שעולים מהקרקע בד בבד, כלומר אחד אחד כמו צמח הפשטן, וזה לעומת צמר שאומנם כל שרה גודלת מהכבש אחד אחד, אבל אחרי זה היא מתפצלת. לעומת זאת פשטן, מעצמו הוא לא מתפצל, רק אם מקים אותו. אז זה הסבר ראשון, מניין שבד זה דווקא פשטן. הסבר שני, רבינו אומר, זה לא ממש מהמשמעות כאן, אלא זה מעזרה קצת מיחזקאל, ששם כתוב, ומכנסי פשטים יהיו על מותניהם, אז מכאן שזה פשטן, ומסביר רבשי, כמובן שגם לפני יחזקאל היה הלכה למשה מסיני שהכוונה כאן לפשטן, רק שיחזקאל שם את זה בפסוק, ואגב בסוגריים, אם כבר הזכרנו את הפסוק ביחזקאל, אז גם מסבירים את המשך הפסוק, לא יחגרו ביזה שאת האבנט צריך לחגור במקום שבו לא מזיעים, שזה על הבטן כנגד הגובה של המרפקים, לא מעל ולא מתחת, ובכל אופן, עד כאן לגבי המקור שצריך שזה יהיה בוץ, כלומר פשטן, וזה אכן מעכב. הדין השני שזה צריך להיות חדשים, המקור של זה, זה כנראה מהצורך הכללי של הידור מצווה, וזה אכן, כמו שאמרנו, לא מעכב. הדין השלישי שצריך שיהיה שזורים, גם זה לא מהמשמעות של הפסוק אצלנו, אלא לומדים את זה ביום הדף עין א', מפסוק אחר לגמרי, שכתוב שש מושזר וזה מיותר, ודורשים משם שבאופן כללי הבגדים צריכים להיות שזורים משישה חוטים, ועד כאן הסעיף הראשון, ראינו שהם צריכים להיות פשטן, חדשים ושזורים משישה חוטים. הסעיף השני, זה כבר בשורה השישית בעמוד א', זה לגבי כהן שלקה, כלומר קיבל פצע, והוא שם תחבושת, האם יש בזה בעיה? אז המשנה בעירובין, כשהיא מדברת על דיני שבת, אומרת שכהן שלקה באצבעו, יש לו פצע באצבע, כורך עליה גמי במקדש, אבל לא במדינה. מה העניין שם? גמי זה לא סתם תחבושת, אלא זה מרפא, ובשבת חזל אסרו לרפא, ולכן במדינה אסור, אבל במקדש מותר, כי במקדש חזל לא גזרו. במקדש אין איסורי שבות. זה מה שכתוב שם במשנה, ושם כאמור זה לגבי דיני שבת. אבל עכשיו, לענייננו, לגבי דיני הבגדים, מה אנחנו רואים? שכהן יכול לשים גמי על הפצע שלו. עכשיו, למה לא? אז לכאורה יכולות לעלות שתי בעיות. בעיה של חציצה, או בין הגוף לבין הבגד, או בין היד לבין הכלים שהכהן מחזיק. זאת בעיה אחת שיכולה לעלות. בעיה שנייה, זה בעיה של ייתור בגדים. הרי כמו שאמרנו, אסור ללבוש יותר בגדים ממה שצריך. אז בוא נעבור בעיה. אז לגבי בעיית החציצה, יש בעצם שתי בעיות של חציצה, וזה חציצה בין הגוף לבגד, וגם חציצה בין הידיים של הכהן לכלי הקודש. אז באמת אומרת הגמרא שעקרונית שתי הבעיות האלו יכולות להיות, אלא שכאן אין את הבעיות האלו, כי כאן כאמור התחבושת היא על האצבע, באצבע אין בגדים, כך שזה לא מפריע בין הגוף לבין הבגד, והגמרא אומרת שזה גם לא מפריע בין היד לבין העבודה, כי נעמיד שכאן מדובר או ביד שמאל או על גב היד, כך שזה לא חוצץ. אז את בעיית החציצה פתרנו, נשים אותה בצד. הבעיה השנייה זה כאמור ייתור בגדים. עכשיו, לגבי גמי, שזה עשוי מקנה סוף, זה לא בגד, אז זה ודאי לא מפריע. זה לא ייתור בגדים, כי זה לא בגד. אבל מה אם הוא רוצה לשים על הפצע שלו לא גמי, אלא צלצול קטן, כלומר חתיכת בד קטנה, שזה כבר כן בגד, האם יש בזה בעיה של ייתור בגדים? אז הגמרא מביאה כמה אמוראים, אנחנו כאן קצת נבלבל את הסדר ביניהם בשביל לעשות לנו סדר, וזה הולך כך. רבי יוחנן בגרסה הראשונה שלו אומר שגם צלצול מותר, כי כל הבעיה של איתור בגדים זה רק על מקום בגוף שבו יש בגדים, אבל על כף היד אין בגדים, ולכן אין בעיה לשים שם חתיכת בד. זה רבי יוחנן בגרסה הראשונה, אין שום בעיה. שאר הדעות בגמרא לעומת זאת אומרים שיש בעיה גם כשזה לא במקום הבגד, אבל יש הבדל בין השיטות לגבי באיזה גודל של בד יש בעיה. שיטה ראשונה זה רב יהודה ברידא רבי חייא ורבא, שהגמרא בסוף מצרפת את שניהם, שהם אומרים שעקרונית צריך 3x3, שזה הגודל המינימלי של בגד, אבל אם זה משהו חשוב כמו צלצול, איזושהי תחבושת, אפילו שהיא יותר קטנה, גם זה אסור. זאת שיטה ראשונה. שימו לב שרב יהודה ברידא רבי חייא אמר את זה על צלצול, רבא אמר על 3x3, אבל הגמרא כאמור מחברת ביניהם ששניהם מסכימים אחד לשני, זאת שיטה ראשונה. שיטה שנייה זה רבי יוחנן בגרסה השנייה שלו, איפה שכתוב לישנה אחרינה, שבזה הוא חולק על הגרסה הראשונה שלו עצמו, וגם הוא מסכים כאן שגם אם זה במקום שבו אין בגדים, יש בעיה של ייתור בגדים, אבל זה דווקא משלוש על שלוש ולא צלצול קטן. עד כאן כל השיטות. בגמרא עצמה זה נשמע טיפה יותר מסובך, ושימו לב שכשהגמרא כאן מדברת על חציצה, אז בחלק מהפעמים היא לא מתכוונת לחציצה, אלא לבעיית איתור בגדים, ובואו נחזור שוב על השיטות. אז לגבי חציצה, זה עקרונית בעיה לפי כולם, ובשביל לפתור את זה פשוט צריך להאמין שכאן לא מדובר שזה חצץ, לא בין הגוף לבגד וגם לא בין הידיים לכלים. זה לגבי חציצה. לגבי איתור בגדים, אז בגמי אין בעיה, כי זה לא בגד, אבל מה אם הוא ישים בד על הפצע? אז רבי יוחנן בגרסה הראשונה אמר, אין בעיה של איתור כשלא מדובר על מקום שיש בגד, לכן הוא יכול לשים בד על הפצע באצבע, הכל בסדר, כמובן, בהנחה שגם אין חציצה. שאר השיטות לעומת זאת אמרו שעקרונית יש בעיה, ומאיזה גודל? אז שיטה אחת, רבי יהודה ברידא רבי חייא ורבא אמרו שעקרונית צריך 3x3, אבל גם צלצול קטן כן אסור, כי הוא חשוב. שיטה שנייה, רבי יוחנן בגרסה השנייה שלו, אמר דווקא 3x3 ולא צלצול קטן. עד כאן התאות. ועכשיו בואו רק נסביר את המשנה בעירובין עוד פעם. אז המשנה בעירובין כאמור תתיר לשים גמי, האם היא גם תתיר לשים צלצול? אז לפי רבי יהודה ברידא רבי חייא ורבא, שאמרו שצלצול אסור משום איתור בגדים, אז היא לא תתיר, ולכן מובן למה המשנה הזכירה רק גמי. אבל לפי רבי יוחנן בשתי הגרסות שלו, שצלצול כן מותר, בגרסה הראשונה כי זה לא במקום בגדים אז אין בעיה בכלל, בגרסה השנייה כי זה לא 3x3, אז לכאורה קשה למה המשנה בעירובין אמרה שרק גמי מותר, הייתה צריכה להגיד שגם צלצול מותר, עונה הגמרא כי זה לא הנושא שלה, הנושא שלה שם זה דיני שבת, והיא רוצה להשמיע שבמקדש אין איסור של ריפוי על ידי גמי, ובכלל לא נכנסה לנושא של איתור בגדים, ובאמת מבחינת איתור יכול להיות שמותר גם לשים צלצול, אבל זה לנושא שלה, צלצול הרי לא מרפא, היא רצתה לחדש שמותר במקדש גם לרפא על ידי גמי. ועד כאן הסעיף השני לגבי בגדים. הסעיף השלישי לגבי בגדים, זה בשליש התחתון של עמוד א', זה עוד שאלות לגבי חציצה בין הגוף לבגד. כלומר, נזכיר, אמרנו מקודם שאפילו נימה אחת, כלומר, שערה אחת בין הבגד לגוף חוצצת, והגמרה בהמשך מביאה לזה מקור, כתוב ומכנסי וד ילבש על בשרו בבי קרביו ג' משמע ממש על בשרו, אבל בכל זאת, הגמרה עכשיו תשאל על 6 מצבים שונים, האם זה נחשב חציצה בהם או שלא, בואו רק נאמר את המצבים בראשי פרקים, וזה אוויר, קינה, אפר, הגוף עצמו, נימה מהבגד עצמו ותפילין, זה באופן כללי, ועכשיו בוא נפרט, ואגב על כל השאלות הגמרה לא תביא תשובה. אז שאלה ראשונה זה לגבי אוויר, כלומר מה אם אין משהו בין הבגד לגוף, אבל יש אוויר, איזשהו רווח בין הבגד לגוף, האם זה נחשב חציצה? והגמרה שואלת את זה בשני שלבים, בשלב הראשון היא שואלת, מה אם סתם ככה הבגד נוגע בגוף, אבל הגיע איזושהי רוח והפרידה בין הבגד לגוף, האם זה נחשב חציצה? זה שלב ראשון. שלב שני, נניח שהרוח כן נחשבת חציצה, מה אם זה לא הרוח שהפרידה בין הבגד לגוף, אלא זה פשוט יש הפרדה מובנית. למשל, בבית השחי אי אפשר שהבגד ממש ייגע בכל בית השחי, כי הוא יותר עמוק. האם זה מפריע? זה שני השלבים של השאלה, כשבעצם השאלה היא, האם כשאמרנו שצריך שהבגד יהיה על בשרו, אז ממש ייגע בכל הבשר, שיהיה ממש בגד גוף כזה, או שצריך ליבוש כדרך שלופשים אנשים נורמליים, ובלבישה רגילה תמיד יש איזשהו אוויר בחלקים מהבגד, וזה לא חציצה. זאת השאלה הראשונה לגבי אוויר, שכאמור אמרנו אותה בשני שלבים. השלב הראשון זה לגבי קינים. אם יש קינה בין הבגד לגוף, אז אם היא מתה, ברור לגמרא שהיא כן חוצצת. השאלה היא לגבי קינה חיה, כי אומרת הגמרא, אולי כיוון שהיא באה והולכת, אז היא נחשבת חלק מהגוף והיא לא חוצצת. זאת השאלה. לא ממש ברור לי למה שהיא תחשב חלק מהגוף. אני אשמח להראות שלכם באתר. בכל אופן, זאת השאלה השנייה לגבי קינה. השאלה השלישית זה לגבי אפר. אומרת הגמרא, אם מדובר באפר ממשי שאפשר לגעת בו, אז ודאי שזה חוצץ. אלא השאלה היא לגבי אבק אפר. כלומר, רואים את זה, אבל זה לא ממשי, זה רק איזשהו לכלוך של אבק על הגוף. האם זה חוצץ? זאת השאלה השלישית. השאלה הרביעית היא שאלה מעניינת, האם הגוף עצמו יכול לחצוץ את עצמו? והגמרא מביאה לזה שתי דוגמאות או שני שלבים. בשלב הראשון היא שואלת לגבי היד, כלומר, מה אם הכהן למשל הכניס את היד שלו מתחת לבגד בשביל, לא יודע, לגרד בבטן, כך שכרגע היד שלו בעצם חוצצת בין הבטן לבין הבגד, האם זה נחשב חוצץ או שלא, כי זה היד שלו, זה הגוף שלו, אז זה לא חוצץ. בשלב השני, גם אם נאמר שהיד לא חוצצת, מה אם הכהן גידל קצת שיער, למרות שאסור לו לגדל שיער, אבל הוא גידל, והשיער בעורף שלו נכנס בין הבגד לבין הגב. האם זה חוצץ? כי אולי גם אם נאמר שהיד לא חוצצת, אבל אולי השיער נחשב פחות חלק מהגוף, והוא כן חוצץ, זה שני השלבים, ועד כאן השאלה הרביעית, האם הגוף עצמו יכול לחצוץ בין שאר הגוף לבין הבגד. השאלה החמישית, זה מה אם איזושהי נימה, איזשהו חוט מהבד של הבגד עצמו, יתנתק, אבל לא יתנתק לגמרי, הוא עדיין תחוב בבד, אבל באמת הוא מנותק כבר. האם זה חוצץ בין הבגד לגוף, או שכיוון שזה עדיין תחוב בתוך הבד, זה עדיין עכשיו חלק מהבד וזה לא חוצץ, זאת השאלה החמישית. השאלה השישית זה לגבי תפילין, ושימו לב שכאן יש הבדל גדול מן רש"י לתוספות, לפי רש"י הגמרא כאן עוברת מהנושא של חציצה אל הנושא של ייתור בגדים, אבל לפי תוספות וכך אנחנו נפרש, גם כאן כל הדיון הוא לגבי חציצה, וזה האם תפילין חוצצות, כי הרי כשהוא לובש תפילין, אז זה בעצם חוצץ בין הגוף לבין הבגד שעל היד, או בין הראש לבין המצנפת או המגבעת שעל הראש, אז האם זה חוצץ, או שכיוון שזה מצווה, אז משום חביבות המצווה זה נחשב חלק מהגוף שלו, וזה לא חוצץ. זאת השאלה, וכאן יש שני שלבים בדיון. שלב ראשון אומרת הגמרא, זה תלוי במחלוקת האם גם לילה זה נחשב זמן תפילין. לפי הדעה של לילה זה לא זמן תפילין, ובעצם לא רק שאין מצווה להניח בלילה, אסור להניח בלילה, אז ודאי שבלילה התפילין כן חוצצות, כי כאמור, הסיבה לומר שזה לא חוצץ זה כי זה מצווה, אבל בלילה זה לא מצווה, זה אסור, וממילא אם בלילה זה חוצץ, אז גם ביום זה חוצץ. כי אומרים המפרשים שדבר שמקפידים עליו בחלק מהזמן, אז זה נחשב שמקפידים עליו והוא חוצץ גם כשלא מקפידים, זה לפי הדעה של לילה לאו זמן תפילין. אלא כל השאלה שלנו זה רק לדעה של לילה כן זמן תפילין, האם זה חוצץ או שלא, זה שלב ראשון בדיון. שלב שני, מביאים את רבי עמי ואומר, התשובה היא כן, התפילין חוצצות גם אם נאמר של לילה כן זמן תפילין, ועל זה הגמרא מביאה שתי קושיות. קושייה ראשונה, מי טיבי, מברייתא שאומרת שכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, כל אלו פטורים מתפילין, ומשמע שהם רק פטורים, אבל לא שאסור להם לשים כי זה חוצץ. אז איך אתה רבי עמי אומר שזה חוצץ? עונה הגמרא, באמת הברייתא התכוונה של הכהנים לא רק שהם פטורים, אלא גם אסור להם כי זה חוצץ, וזה שהיא לא כתבה אסור, אלא רק כתבה פטורים, כי הזכירה גם את הלוויים וישראל, שהם רק פטורים, להם אין עניין של חציצה, לכן הזכירה פטורים, אבל באמת לכהנים זה חוצץ לפי רבי עמי, זה לגבי הקושייה. הראשונה. הקושייה השנייה זה ברייתא שאומרת בפירוש שאם הכהנים הניחו תפילין זה לא חוצץ. איך רבי עמי מסתדר עם זה? עונה הגמרא, צריך להבדיל בין תפילין של יד לתפילין של ראש. בתפילין של יד באמת יש שם בגד מעל התפילין ולכן זה חוצץ, אבל בתפילין של ראש אין שום דבר מעל התפילין. אמנם מקודם אמרנו שיש את המגבעת או המצנפת, אבל זה לא באמת נכון, כי המגבעת והמצנפת היו יותר למעלה בראש, יותר גבוה מהמקום של התפילין, ולכן לא הייתה שום בעיה. הוא ישים את התפילין בתחילת השערות, אחר כך יותר גבוה בראש ישים את המגבעת או המצנפת, ולכן אין פה בכלל שאלה של חציצה, הם לא באותו מקום בראש. זאת התשובה לשאלה השנייה, תראו בחוברת ובתוספות, אז מה בכל זאת החידוש של הברייתא, ועד כאן לגבי השאלה השישית שלנו על תפילין, האם הם חוצצים או לא, כשהתשובה היא בעצם ביד חוצצים, ובראש לא חוצצים, כי אין שום דבר עליהם, אז אין להם בין מה למה לחצוץ, ועד כאן הסעיף השלישי של החלק הראשון של השיעור, ראינו עוד דיני חציצה בין הגוף לבגד, בזה הגענו לשורה הראשונה בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי בגדים. החלק השני מאוד קצר, אנחנו חוזרים עכשיו למשנה בתחילת הפרק עם רשימת הפסולים, והפסול הבא זה מחוסר כיפורים. כלומר, למשל, כהן שנהיה זב, אז זב לא מספיק שהוא יטבול ביום השביעי, אלא ביום השמיני הוא גם צריך להביא קורבן, ועד שהוא מביא קורבן, הוא פסול לעבודה, ואם הוא עבד, הוא פוסל את הקורבן. מה המקור לזה? אז המקור זה ממחוסר כיפורים אחר, או בעצם אחרת, וזה היולדת, שכתוב עליה בפרק י"ב, פסוק ח', וכיפר עליה הכהן וטהרה, משמע שכל עוד היא לא הביאה קורבן, היא בעצם עדיין לא תאורה לגמרי, אמנם היא כבר טבלה, אבל זה נקרא לגבי קודשים לפחות שהיא עוד לא תאורה, וממילא, כמו כל תמה, זה מחלל את הקורבן. נזכיר שלפני יומיים דיברנו מה בדיוק האופי של אותו מעמד של מחוסר כיפורים, לא נחזור על זה, בכל אופן עד כאן החלק השני, גם מחוסר כיפורים פוסל את העבודה. החלק השלישי והאחרון, זה בשורה הרביעית בעמוד ב', זה הפסול הבא, וזה הפסול של כהן שהוא לא רחוץ ידיים ורגליים, גם הוא פוסל את העבודה, ולגבי זה נראה עכשיו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה מה המקור שהוא פוסל, אז האמת היא שכבר ראינו את זה אתמול, וזה שיש שלושה פסולים שונים שיש להם גזרה שווה ביניהם, כי בשלושתם כתוב את המילה חוקה. אחד זה מחוסר בגדים, שכתוב עליו בשמות כפתת וחגרתה אותם אבנת וכולי, והייתה להם כהונה לחוקת עולם. השני זה שטויי יין, שכתוב עליו יין ושחר על טשט וכולי, ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם. והשלישי, הנושא שלנו, לגבי רחיצת ידיים ורגליים בשמות למד, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם. אז כיוון שבשלושת הפסולים אלו יש חוקת עולם או חוק עולם, עושים גזרה שווה ביניהם, ולומדים אחד לשני. מה לומדים? אז למסקנה שראינו אתמול, לומדים ממחוסר בגדים לשני האחרים. כלומר, כמו שמחוסר בגדים פוסל את העבודה, גם שטויי יין, ושלא רחוץ ידיו ורגליו, שזה הנושא שלנו, גם הם פוסלים את העבודה. עד כאן הסעיף הראשון, המקור שהוא פוסל את העבודה. הסעיף השני, הרגע אמרנו שהרחיצות הן מעכבות, וכהן שלא רחץ ידיו ורגליו פוסל, אבל זה לא נכון לגבי כל הרחיצות. כי כהן גדול ביום כיפור, חוץ מזה שבבוקר הוא היה רוחץ לפני הכל, כמו כל כהן, הוא גם היה עושה רחיצות בין ההחלפות של הבגדים. כל פעם הוא מחליף מבגדי לבן לבגדי זהב וחזרה. כל פעם הוא רוחץ ידיו ורגליו בין לבין, לפני שהוא מוריד את הבגדים ואחרי שהוא שם את החדשים, ומחדש את הגמרא שהרחיצות האלו הן לא מעכבות. ושואל רב אסי, מה ההבדל? הרי גם הרחיצות האלו מוזכרות בתורה, וגם לגביהם כתוב חוקת עולם. בפרק ט"ז, בסוף הפרשייה של עבודת כהן גדול ביום כיפור, כתוב, הייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי וכו'. אז למה רק הרחיצה הראשונה, שהיא הרגילה של כל יום, היא מעכבת, ואילו שאר הרחיצות לא מעכבות? ועל זה עונה הגמרא שלוש תשובות, ועל כל תשובה גם נראה איך אפשר לדחות אותה. אז תשובה ראשונה, אומר רבי יוחנן, לומדים את זה מהפסוקים של יום כיפור, שמדברים על זה שהוא צריך לרחוץ בהחלפות בגדים. כתוב שם בפסוק ד' כתונת בת קודש ילבש וכו', ורחץ במים את בשרו ולבשם. ומהמילה ולבשם לומד רבי יוחנן שרק הלבישה מעכבת ולא שום דבר אחר, גם לא הרחיצה שבין לבין. זה מקור אחד, למה הרחיצות המיוחדות של יום כיפור לא מעכבות, אבל רבי יוחנן דוחה את עצמו ואומר, אם זה המקור, אז לכאורה אפשר ללמוד שגם הרחיצה הראשונה של תחילת היום ביום כיפור לא תעכב. לכן המקור זה לא טוב, ואנחנו עוברים לשני המקורות הבאים, שיש ביניהם משהו משותף, וזה ששני המקורות הבאים רוצים ללמוד מאיזשהו היקש שיש בתורה בין הכהן גדול לבין כהן אדיוט, ולומדים מהקש הזה שרק הרחיצות שיש גם בכהן אדיוט מעכבות גם בכהן גדול. אבל הרחיצות המיוחדות של יום כיפור שהן מיוחדות רק לכהן גדול ואין אותן בכהן אדיוט, אז הן לא מעכבות. עכשיו, איפה רואים את הקש הזה? אז כאן יש כאמור שתי תשובות, חזקיה ורבי יונתן. חזקיה רואה את זה בפסוק שקראנו מקודם עם חוק עולם. כתוב שם כאמור בשמות למד, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והייתה להם חוק עולם, לא ולזרעו לדורותם. אז יש כאן את לא, שזה הכהן הגדול, וזרעו, שזה כהנים מדיוטות. אז הנה הקש ביניהם, זאת אפשרות אחת, אבל כאמור כל אפשרות אפשר לדחות, אז את האפשרות הזאת אפשר לדחות, כי אפשר לומר שזה לא בללמד שיש הקש ביניהם, אלא פשוט ללמד שצריך לרחוץ גם הוא, אהרון הכהן הגדול, וגם זרעו אחריו. כלומר, זה נאמר לדורות, ולא רק לדור המדבר. בכל אופן, זאת האפשרות של חזקיה. האפשרות של רבי יונתן זה מהפסוקים של הכיור, בשמות מם כתוב, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם. אז שוב רואים מקש בין אהרון לבין בניו, ולכן הרחיצה ביום כיפור שלא שייכת בבניו, אז גם לא מעכבת בכהן הגדול. אבל כאמור, גם את זה אפשר לדחות, כי אומר חזקיה שמכאן לומדים משהו אחר, וזה שצריך שבכיור יהיה כמות מים שמספיקה לארבעה אנשים, כי בפסוק מוזכרים ארבעה אנשים, משה, אהרון ובניו, מיעוט רבים שניים, אז סך הכל ארבע, ולא בשביל להקיש בין אהרון לבין בניו. אז לסיכום הסעיף הזה, ניסינו להסביר מניין שהרחיצה הראשונה ביום כיפור מעכבת, אבל שאר הרחיצות של יום כיפור לא, והבאנו לזה שלושה מקורות, אבל את כל המקורות אפשר עקרונית לדחות. נחזור עליהם עוד פעם בסוף השיעור, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי והאחרון להיום זה ברייתא באמצע עמוד ב', אם כבר הזכרנו את הרחיצה, בואו נדבר על איך היו עושים אותה. אז הברייתא מניחה שצריכים לרחוץ את הידיים והרגליים ביחד, אבל עד כמה ביחד? כאן יש שתי עדות. רבי יוסי ברבי יהודה מבין שצריך ממש הכל ביחד. כלומר, הכל נפתח את הברז, ואז הוא צריך להתכופף קצת ולעמוד על רגל אחת, ואת הרגל השנייה לשים עליה, ואז את היד עליה ועוד יד עליה, ככה כל הרביעייה במגדל אחד מעל השני, והמים הולך על כולם. זה רבי יוסי ברבי יהודה, ממש הכל ביחד. עכשיו חכמים שואלים אותו, איך אפשר לעשות את זה? הרי אדם רגיל ייפול, אז באמת אומר רבי יוסי ברבי יהודה, מישהו יעזור לו, שהוא לא ייפול. זו דעת רבי יוסי ברבי יהודה. חכמים לעומת זאת סוברים שאי אפשר לעזר בכהן אחר, זה נקרא עמידה מן הצד, וזה לא נחשב עמידה, אלא זה היה קצת פחות מסובך, לא שמים את כל הידיים והרגליים אחד מעל השני, אלא צד ימין לחוד וצד שמאל לחוד. כלומר, הכהן מתכופף, מניח יד ימין על רגל ימין, יד שמאל על יד שמאל, וככה שוטף את שניהם, לא צריך מגדל של הכל אחד מעל השני. עכשיו, שאלת הגמרא, למה חכמים ותרים על הכל אחד מעל השני? נכון שאי אפשר לעזר בכהן אחר כי זה לא נחשב עמידה, ולבד הוא ייפול, אבל עדיין, מה הבעיה? שפשוט יעשה את זה באיש. שישב על הרצפה, ואז ישים את הרגל מעל הרגל ואת היד מעל זה ועוד יד מעל זה. למה לא? עונה הגמרא, כי צריך לעשות את זה בעמידה, כי יש הקש בין הרחיצה לבין השירות. כתוב בשמות למד, מקודם קראנו פסוק א', עכשיו נקרא פסוק כ', בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או בגישתם אל המזבח לשרת. אז יש כאן הקש בין ירחצו מים לבין לשרת, אז לומדים שכמו ששירות נעשה בעמידה, גם הרחיצה נעשית דווקא בעמידה, ולכן לא עושים את המגדל המסובך, כי אי אפשר לעשות זה בעמידה בלי עזרה מכהן אחר. ולעזר בכהן אחר זה לא נחשב עמידה, ולכן עושים ימין על ימין ושמאל על שמאל, לפי חכמים, לפי רבי יוסי ברבי יהודה, כן עושים את המגדל הזה, ופשוט עושים את זה בעזרת כהן אחר. ועד כאן הסעיף השלישי, בחלק השלישי של השיעור, וגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בפסולים השונים של הכהנים, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בענייני בגדים. בסעיף הראשון ראינו שהבגדים צריכים להיות מבוץ, כלומר פשטן, חדשים ושזורים משישה חוטים. אביי חשב שזה אומר שכל הדינים מעכבים, וזה קשה כי הרי ראינו אתמול שחדשים לא מעכב, ולכן אמר רב יוסף לא. לכל אחד מהדינים יש מקור אחר, חלק מעכבים וחלק לא, אז פשטן זה מעכב, לומדים זה מהמשמעות של המילה בד, או אולי מזרע מפסוק ביחזקאל. חדשים זה לא מעכב, ושזורים זה מעכב, אבל זה לומדים מפסוק אחר, משש מושזר, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה לגבי כהן שלקה, שהוא רוצה לשים תחבושת, ואמרנו שלכאורה יש שתי בעיות, חציצה ואיתור בגדים. לגבי חציצה זה אכן בעיה, וזה דווקא אם הוא שם את התחבושת לא בין הגוף לבגדים, וגם לא בין הידיים לבין הכלים. לגבי איתור בגדים, אז אם הוא שם גמי, אין בזה בעיה, כי זה לא בגד. אם הוא שם בד, אז רבי יוחנן בגרסה הראשונה אמר, שאם זה לא במקום של הבגדים, אלא למשל באצבע, אין בעיה. שיטות אחרות אמרו שגם במקומות אחרים בגוף יש בעיה, רק שהם נחלקו באיזה גודל. רבי יהודה ברידא, רבי חייא ורבא אמרו, דווקא משלוש של שלוש, או אם זה דבר חשוב, כמו צלצול קטן, איזושהי תחבושת קטנה, אז אסור. לעומת זאת, רבי יוחנן בגרסה השנייה אמר, דווקא שלוש של שלוש, ולא בצלצול קטן. ועכשיו נסביר על ידי זה משנה בערובין שאמרה שכהן שלקה באצבעו יכול לשים גמי, אז לפי רבי יהודה ברידא רבי חייא ורבא שצלצול אסור כי זה איתור בגדים, אז מובן למה המשנה אמרה גמי ולא צלצול. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שגם צלצול אפשר, או כי זה לא שלוש על שלוש, תלוי בגרסאות שלו, אז למה המשנה לא הזכירה את זה? כי זה לא הנושא של המשנה שם. המשנה רצתה לחדש שבשבת מותר לשים במקדש אפילו גמי, אפילו שזה מרפא, היא לא נכנסה לעניין איתור בגדים. ועד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי שאלנו עוד שש שאלות לגבי חציצה, האם אוויר חוצץ, האם קינה חיה חוצצת, האם אפר שאין לו ממשות חוצצת, האם הגוף עצמו יכול לחצוץ את הגוף, כלומר היד או השיער, האם נימה מהבגד שהתנתקה אבל עדיין תחובה בבד, האם היא נחשבת חלק מהבגד או שלא ואז היא חוצצת, והאם תפילין חוצצות, שלמסקנה אמרנו שתפילין של יד כן, תפילין של ראש לא, כי פשוט אין מעליהם שום דבר, אז אין להם בין מה למה לחצוץ. ועד כאן חלק הראשון. החלק השני היה מאוד קצר, וזה מקור לפסול של מחוסר כיפורים, וזה מיולדת, כתוב וכיפר עליה הכהן וטהרה, משמע שעד הקורבן היא עדיין טמאה במידה מסוימת, אז מכאן שמחוסר כיפורים הוא קצת טמא, דיברנו על זה לפני יומיים כמה, בכל אופן הוא מחלל את העבודה בתור טמא. בחלק השלישי עברנו לפסול של שלא רחוץ ידיים ורגליים, וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה מה המקור, אז לומדים גזרה שווה ממחוסר בגדים לשטויי יין ולשלא רחוץ, כמו שראינו גם אתמול. סעיף שני אמרנו שכהן גדול ביום כיפור, הרחיצה הראשונה שלו ביום באמת מעכבת כמו בכל יום, אבל שאר הרחיצות בין החלפות הבגדים הם לא מעכבות, וראינו לזה שלושה מקורות. מקור אחד, רבי יוחנן למד מזה שכתוב ביום כיפור ורחץ במים את בשרו ולבשה, משמע שרק הלבישה מעכבת ולא הרחיצה, אבל רבי יוחנן דחה את עצמו, כי אם כן גם הרחיצה הראשונה שלו אותו יום לכאורה לא מעכבת, אלא שני המקורות הבאים זה מייקש בין הכהן הגדול לבין כהן הדיוט, שכל הרחיצה שלא שייכת בכהן הדיוט, כלומר הרחיצות המיוחדות של יום כיפור, אז גם לא מעכבת בכהן גדול, וראינו שני פסוקים לאותה גזרה שווה, וראינו איך אפשר לדחות כל אחד מהם, ובסעיף השלישי ראינו איך היו רוחצים, צריך ידיים ורגליים ביחד, אבל כמה ביחד? אז רבי יוסף ורבי יהודה אומר ממש ביחד, עושים מגדל של שתי הרגליים ושתי הידיים, כל אחד מעל השני, הבעיה היא שאי אפשר לעמוד ככה, ולכן הוא נעזר בכהן אחר שהוא לא ייפול. חכמים ומצות אומרים שאי אפשר לעזר בכהן אחר, כי זה לא נחשב עמידה, וגם אי אפשר בישיבה, כי צריך לעמוד, אלא פשוט הוא לא יעשה מגדל כזה, אלא יד ימין על רגל ימין, ויד שמאל על רגל שמאל, וככה היה רוחץ, ומחר נמשיך לעסוק בענייני רחיצה, כל טוב בינתיים.